ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום במציע דף נון וב. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה לקראת סוף העמוד, חמש שורות מסוף דף נון וב עמוד א'. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כך כתבנו, דיני תשלום המשותפים לעבדים, שטרות, קרקעות והקדשות. המשנה, אלו דברים שאין להם הונאה. העבדים והשטרות והקרקעות וההקדשות אין להם תשלומי כפל ולא תשלומי ארבע וחמישה. שומר חינם אינו נשבע, ונושא שכר, דהיינו שומר שכר, אינו משלם. הכוונה שאם היה שומר שכר על הדברים שרשמנו מקודם, הוא לא ישלם אם נגנבו ממנו. רבי שמעון אומר, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', קודשים שהוא חייב באחריותן, אם מדובר באדם שקיבל על עצמו בלשון הרי עליי עולה, הרי עליי שלמים, זה הופך אותו להיות חייב באחריותן, שאם קורה משהו, אם נגנב הקורבן למשל, או מת הקורבן, אז הוא חייב להביא חדש. אז כאלו קודשים שהוא חייב באחריותן, יש להם הונאה, אם הוא בא למכור אותם, אז יש דין הונאה, שצריך להיזהר לו לקבל יותר משישית השווי, או אם מדובר במוכר שלא יתנו לו הפרש של פחות של יותר משישית השווי. אומר רש"י שורה שנייה, יש להם עונה, וכיוון דאם מתה או נגנבה חייב באחריותה, דידי היא, זה נחשב שלו. ואז הפסוק, ואל תונו איש את אחיו, קרין הבא, שייך בו, זה שלו. מה שאין כן, והמשנה ממשיכה, ושאינו חייב באחריותן, אלו קורבנות שאדם אמר, הרי זו עולה, הוא הצביע על בהמה מסוימת, זה למשל, ומתה הבהמה, אז הוא לא חייב להביא חדש, הוא אינו חייב באחריותן, אז על כאלו אין להן הונאה, כי בזה הוא לא נחשב שלו. והפסוק, אל תונו איש את אחיו, לא שייך. רבי יהודה אומר, אף המוכר ספר תורה, בהמה ומרגלית, אין להם הונאה. אמרו לו, לא אמרו אלא את אלו. הכוונה לדברים שנרשמו בתחילת המשנה, עבדים, קרקעות, שטרות, הקדשות, אלו אין להם הונאה, אבל הדברים שאתה רב יהודה אומר, יש בהם הונאה. אנחנו נמתין לגמרא להסביר את הטעם לדברי רב יהודה. שואלת הגמרא, מנה הנימילי דתנו רבנן, מה המקור לדברים שהמשנה לימדה, שאותם דברים שהופיעו בתחילת המשנה שאין להם עונה, אנחנו נחפש את המקור. עכשיו בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים פס כפול, וכתבנו דברים שאין להם עונה והמקורות לומר אחי. אז אתם יכולים לראות ממעוף הציפור שהבלטנו, יצאו קרקעות, יצאו עבדים, שטרות, ובהמשך הקדשות. נמשיך בגמרא, בפסוק בויקרא פרק חפי פסוק י' כתוב, וכי תמכו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך, וההמשך של הפסוק, אל תונו איש את אחיו. ומה ניתן ללמוד מכאן? דבר הנקנה מיד ליד, דבר שאפשר להעביר מיד ליד, כמו מטלטלין. זה בא למעט יצאו קרקעות שאינם מטלטלין, יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות. בתורה כתוב והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה, וזה בקשר לעבדים, ולרשת אחוזה, אחוזה זה הקרקע. אז העבדים הוקשו לקרקעות, וקרקע כבר מעטנו מאיסור הונאה. יצאו שטרות, דכתיב, וכי תמכרו ממכר. ומה זה מלמד? שגופו מכור, וגופו קנוי, דבר שיש לו ערך גופו. יצאו שטרות, זה בניגוד לשטרות, שאין גופן מכור ואין גופן קנוי, ואינן עומדים אלא לראיה שבהם. השטר הוא רק מייצג משהו אחר. מכאן אמרו, המוכר שטרותיו לבסם. אם אדם מוכר שטר לבסם, שהוא ישתמש בשטר גופה, הוא ישתמש בו כפקק בקבוק, יקפל את הנייר, את ה... את החומר שעליו כתוב השטר וידחוס אותו לפתח בקבוק. אז במצב כזה שאתה משתמש בשטר לא כדבר ייצוגי אלא לגופו כפקק בקבוק, יש להם הונאה. אחרי הסוגיים הרשימה ממשיכה, חיפוש מקורות לדברים שאין להם הונאה, ההקדשות. בתוך הסוגיים גמרא מקשה על מה שעכשיו למדנו בבריתא. על מה שלמדנו, אנחנו נקרא בתוך הסוגריים פשיטה. אם אתה מתאר מכירת שטר לבסם, איש שעוסק במכירת יצירת בסמים, מכירת בסמים, והוא צריך אותו לגופו, אז ואתה אומר שיש להם עונה, על זה אנחנו מגיבים פשיטה. זה, מה, אני צריך את התנא ללמד דבר שהוא כל פשוט? הגמרא אומרת שיש בזה עניין, יש חידוש. לאפוקי, מה שהברייתא מלמדת, שאם משתמשים בשטר לגופו יש בו הונאה, זה לאפוקי מדרב כהנא. דיאמר, אין הונאה לפרוטות. שטר שבחתיכת נייר בעצם, כמה הוא שווה כשמוכרים אותו לגופו? הוא שווה כמה פרוטות בודדות. אז לפי רב כהנא, אין הונאה לפרוטות. מחירות של דברים כל זולים לא שייך בהם דין הונאה. כמה שמלן יש הונאה לפרוטות. אומר רש"י, לפרוטות, סתם מוכר שטרות לבסם, אין שם המקח של איסר ביחד, אלא של פרוטות. השטרות האלו לא יגיעו אפילו שווי של איסר, מטבע כסף, אולי זה הכי קטן במטבעות כסף, זה לא יגיע לזה. זה עניין של כמה פרוטות. והחידוש פה שגם מהמחירה כזאת צריכים להיזהר מאיסור הונאה. ממשיך הגמרא, הקדשות. אמר קרא אחיו, קראנו את הפסוק מקודם, אל תונו איש את אחיו. אחיו ולא הקדש. הדין האיסור הונאה שייך למקח וממכר בין אחיו, לא הקדש. הקדש הוא אישות אחרת, לא עוד חבר. בשוליים תחת הכותרת מבנה אתם רואים צורת הר גש עם החלק הצר לכיוון מעלה, קושיה, הפך דחייה. נמשיך בגמרא, וכעת אנחנו הולכים לקראת קושיה שסימנו אותו כקושיה ארוכה, חמש שורות, ואחרי זה הגמרא דוחה, היא דוחה את הקושיה, וזה גם מסומן כסימון ארוך ועוד יותר ארוך מקודם, הוא בערך 10 שורות של דחייה. הגמרא, מתקיף לרבה במאמר, כל היכה דכתיב ידו למעלה יש לנו חץ מצד הגמרא, ויש לחבר אותו לחץ דלמעלה, ושם בפסוק כתוב או קנו מיד עמיתך, ואז הגמרא דרשה דבר הנקרא מיד ליד. יד הוא מקנה עם יד ליד מטלטלין, אז המילה יד יש לו משמעות של ידו פיזית, דבר שאתה יכול להעביר מהיד שלך ליד חברך, וזה בעל הפוקי למעט קרקעות שהם, שזה לא זה, נכסי דלא ניידי, הוא לא זז, אבל מטלטלין עוברים מיד ליד. אז שואלת הגמרא כאן, האם יש להתייחס תמיד למילה יד כידו פיזית? אני קורא עוד פעם, כל אחד הכתיב ידו, ידו ממש הוא, שמזה דייקנו להפוקי דברים שאינם נקחים מיד ליד, אלא מעטה אם זה אמת, אם כך מתייחסים למיד יד, למילה יד, אז אלא מעטה דכתיב ויקח את כל ארצו מידו, החינמי דכל ארה בידי הווה נקית לה, האמין האדמות היו בידו, אלא המילה מידו הוא מרשותו, הוא לקח את ארצו מרשותו, החנמי בניין עונאה מרשותו. מה כתוב בפסוק שלנו? או קנו מיד עמיתך, דבר שקנית מרשות חברך. אם כן, קרקעות נמי במשמע, קרקעות גם שייכים בהעברה מרשותו של אחד לרשותו של השני. אז אם כן, אם אנחנו נקבל את הקושיה או ההתקפה הזאת, אז יצא שקרקעות נמי שייכים בדין הונאה. אבל הגמרא דוחה, וכל אחד הכתיב ידו לאו ידו ממש הוא, המילה ידו לפי הגישה הנוכחי הוא כן ידו ממש, והוכחה לכך והתניה, אם הימצא תימצא בידו, אנחנו מדברים על גניבה, תימצא בידו הגניבה, אין לי אלא ידו, שמו הוא לקחו, אותו גנב לקח את ה דבר הנגנב בידו. אז כבר רואים שמתייחסים למילה ידו כידו ממש. מה לגבי נסיבות אחרות? גגו, חצרו וקרפיפו מניין? נגיד, בעל חי שהוא בבעלות פלוני נכנס לחצר שלך, ואתה לא נגעת בבעל חי, אבל אתה נעלת את שער החצר שלך, ובכך הבעל חי לא יכול לחזור לבעליו, ואתה עשית זה בכוונה לגנוב את הבעל חי, מניין מה שזה גם נחשב גניבה? אתה אומר לומר, אם הימצא תימצא מכל מקום. אז איך אני יודע המקרה של גגו, חצרו וקרפיפו, קרפיף הוא מקום מגודר, צמוד דרך כלל צמוד לביתו של אדם, איך אני לומד שגם נעילת הדלת בפני אותו פריט שנכנס אליך לרשויות האלו גם נחשב גזל, שאתה נעלת כדי שהפריט יישאר אצלך בתור גזל? איך אני יודע שזה גם נחשב גניבה? כי כתוב אם יימצא תימצא, זה תוספת בפסוק. לאו, אך אם זה לא היה כתוב, הווה אמינא, הייתי חושב כל אחד כתב ידו, ידו ממש הוא. אומר רש"י, אין לי שיתחייב כפל. אני לא הסברתי את זה מקודם, אבל כשאנחנו מדברים עם חיוב גניבה, זה כולל העונש, הכנס שמטלים על הגנב, שהוא מחזיר לא רק הקרן אלא גם כפל. אז הדין הזה של כפל הייתי חושב, אלא אומר רש"י, אלא בזמן שלקחה בידו, געגו חצר וקרפיפו מיניים, ממשיך רש"י, שאם נכנסה שם ונעל בפניה לגנבה, מיניים שקנתה לו חצרו ומתחייב כפל, וזמרנו בגלל מה שכתוב, אם הימצא, תימצא. נמשיך בגמרא. ותו, תניה, יש עוד מקור שדרכו נוכל להוכיח שידו סתם בפסוק, הוא ידו ממש. והמקור הבא עניינו גיטין. והבעל מגרש את אשתו וכתוב, ונתן בידה, הוא נתן את הגט בידה. אין לי אלי ידע שכך היא מתגרשת. מה קורה אם הבעל שם את הגט במה? גגה, חצרה וקרפיפה מנהן? רשויות שלה שהיא גם מתגרשת, למרות שהוא לא שם בידה ממש, תמה לומר, ונתן מכל מקום, כל נתינה, גם אם זה לרשותה. אז תמה דקדם רחמנה ונתן, כך אני מרבה את שאר המקומות האפשרויות האלו. על אף אך אם לא היה כתוב ונתן, הווה אמינא כל אחד דכתב ידו, ידו ממש, אלא כל ידו, ידו ממש הוא. וזה מחזק את הלימוד למעלה בדף, שאין עונה בקרקעות, כי הוא לא בגדר קנו מיד עמיתך. ושאני הטעם, לגבי הפסוק שבו הקשינו את הקושיה על המקור דליאל, דהיינו הפסוק בספר במדבר פרק כ"א, ויקח את כל ארצו מידו, ושם זה לא ידו ממש, אז אומר הגמרא, ושאני הטעם, זה שונה, דלקה למימר הכי אלא ברשותו. במשמעות הפסוק הזה לא היה אפשרות לפרש ידו ממש, לא היה אפשרות בכלל. זה מה כתוב, ויקח את כל ארצו מידו, אז שם זה ברור שזה ברשותו, כמובן רשותו, אבל הדרך כלל כשמדובר בהופעת המילה יד בפסוקים הוא ידו ממש. ואם אתה רוצה לרבות אפשרויות נוספות, אז צריכים מקור לכך, כמו שראינו, בעצל גניבה, אם הימצא תימצא, עצל גט ונתן, אחרת ידו, ידו ממש. בשוליים תחת הכותרת מבנה אנחנו רואים מעוין, ובכך הבלטנו שלוש שאלות בעניין הונאה. הונאה וביטול מקח. אחד, אי יש הונאה לסחירות. שתיים, חיטין וזרען בקרקע. שלוש, זה בנון זין עמוד א', אם דברים השנויים במשנה אין להם הונאה, האם יש להן ביטול מקח. למרות שלמדנו הרבה על הנושא הזה בעבר, אבל מי שרק מתחיל עם הדף הזה, נציין שהונאה זה תשלום, סטייה מהתשלום המקובל בשישית. מעבר לזה, ובדיני הונאה, אנחנו אומרים שהמקח קיים ומחזירים את ההפרש. ביטול מקח אומר שכל העסקה בטלה, וזה מעבר לשישית. עכשיו הגמרא, ביי רבי זרע, סחירות. לפי התוספות רבינו פרץ מדובר בסחירות מטלטלין. סחירות, יש לו הונאה או אין לו הונאה? ממכר מרחמנה, אבל לא סחירות. בפסוק שהזכרנו מוקדם יותר, וכי תמכרו ממכר למיתך, ממכר כתוב בפסוק, וזה מחירה, לא סחירות. או דלמה, לא שנה. נכון כתוב ממכר, אבל זה לא לשלול סחירות, שאדם נגיד גובה סחירות מופרזת מעל סחירות שהיא שישית מעבר למקובל. אמר לי אביי, מי כתיב ממכר לעולם? לא כתוב כך, ממכר סתמה כתיב, והי נמי, כשמדבר בסחירות ביומי מחירה היא, זה נחשב מחירה זמני, ולכן סחירות נכלל במילה ממכר בפסוק. אז יש איסור עונה גם בסחירות. ביי רבה, חיטין וזרען בקרקע מהו? אותם חיטים שהוא זרע אותם, הם לא השרישו, הם חיטים לפני השרשה. יש להם הונאה או אין להם הונאה? והגמרא מנתחת את השאלה לשתי אפשרויות. כמן דשדיין בקד אדם, האם הם כמו מונחים בקד? נכון, שמת באדמה, זה כמו חיטים בקד, ויש להם עונה. אם הוא מכר אותם במחיר מופרז, אז הוא עובר על איסור הונאה, כמו כל שאר המטלטלים. או דלמה, בטלינו על גב ערה, או עצם זה שהוא זרע אותם באדמה, הם מתבטלים לאדמה ואין הונאה לקרקעות. כאילו דינם של הזרעים יהיו כקרקע. היכי דמי, עוד לא פירטנו על מה בדיוק מדובר, רק תיארנו בגדול חיטין בקרקע, אבל על מה מדובר? ויש פה פס מקווקו בשוליים, אנחנו כתבנו תחת הכותרת מבנה שלבים לברר על מה מדובר בשאלת חיטין וזרען בקרקע. ממשיך הגמרא, אז שאלנו איך היא דמי, אי למה דיאמר איהו, שהמוכר אמר שדאי בשיטה וזרעתי באדמה שישה סעים של חיטה, ואתו סעדי ואמרי דלא שדה בא אלא חמישה. עדים העידו שלא כן, הוא זרע רק חמישה, זה הפרש של סעה אחד. וזה המקרה, האם זה המקרה של שעומד מאחורי השאלה של רבה בעניין חיטין וזרען בקרקע? הגמרא מיד דוחה, על זה לא מדובר, כי זה לא נכנס לתחום הונאה. ולמה? ואמר רבה, כל דבר שבמידה ושבמשקל ושבמניין, כמו הדוגמה שהבאנו עכשיו, דיברנו על שישה סעים, זה דבר שהוא הוא מידה, והסטייה בענייני מידות או משקל או מניין, אפילו פחות מכדי הונאה חוזר, זה נחשב מקח טעות. ואנחנו לא שאלנו על מקרה שהוא מתבטל לגמרי, אלא אנחנו שאלנו בקשר לאיזושהי עסקה ששייך לדבר עליו בעניין הונאה, ולא משהו מקח טעות לגמרי. אלא דיאמר איהו, בעל הבית אומר שדאי בא כדבאי לה, הוא פנה למישהו לזרוע בשטח אדמה, שטח אדמה מסוימת, זרעים כדאיבאי לה, כמה שצריך לקרקע, לקחת בחשבון את גודל השטח, והוא ביקש שיזרע כדאיבאי לה, כמה שצריך לקרקע. בגלי מילתא, זה לא שדה בא כדאיבאי לה, ומתברר אחר כך שאותו שהוא העסיק לזרוע לא זרע כמה שצריך. יש להם הונאה או אין להם הונאה? כמאן דשדי בקד אדמיה, ויש להם הונאה, או דלמה בטלינו אגב ערה. אז השאלה נשאלה, והגמרא ממשיכה לעוד שאלה, ובשוליים תחת הכותרת מבנה אפשר לראות משולש, ואלו מבליטים שלוש שאלות הנוגעים למקרה של חיטין וזרען בקרקע. וחוזרים לגמרא, נשבעין עליהן או אין נשבעין עליהן? אם צריך להישבע על מקרה כזה, אומר רש"י, נשבעין עליהן אם הודה במקצת, כגון טענו פסקת עימי לזרוע שש שמסרתי לך וזרעת חמש, והוא אומר זרעתי חמש ומחצה. זה דוגמה של מודה במקצת. האם בדוגמה הזאת חיטין שזרן בקרקע שייך הדינים הסטנדרטיים שמודה במקצת שהוא צריך להישבע, אבל יש כלל אחר שאין נשבעין על הקרקעות. וכאן מתעורר השאלה, האם נשבעין עליהם או אין נשבעין עליהם? וממשיך הגמרא, כמעט נשארנו בקד הדמיין ונשבעים עליהם, כמו שאר מטלטלים שהבן אדם מודה במקצת, או דילמה בטלינו אגב ערה ואין נשבעים עליהם, מדין השני שהזכרתי, שאין נשבעין על הקרקעות. עוד שאלה, זה בקשר לדין חדש, דין חדש הכוונה תבועה חדשה, שהתורה אומרת אי אפשר לאכול מתבועה חדשה, תבועה שגדלה במשך חודשי החורף עד תת זיין ניסן, שאז בזמן המקדש היו מקריבים קורבן העומר. העומר, הקורבן עומר, שהוא קורבן של שעורים שמביאים בבית המקדש, הוא מתיר את התבועה שצמחה במשך חודשי החורף. הגמרא ממשיכה, עומר מתירן או אין עומר מתירן? זה שאלה כללי מדי, מצד הגמרא היא צריכה לדעת על מה בדיוק דיבר, אתה מדבר, היכי דמי, על מה מדובר? נכון שדיברנו על חיטים וזרן בקרקע, אבל בדיוק על מה מדובר? אי דאשרוש, אם מדובר בחיטים, נכון, זרעת בקרקע והיכוש שורשים, הוא השריש. תנינה, יש מקור תנאי שמלמד את הדין, ההתייחסות לחיטים שהשרישו קודם הקרבת העומר. הגמרא תביא את המקור בשורה הבאה, אי דלא אשוש, הם חיטים שמונחים באדמה ועוד לא השרישו, והגיע תת זיין ניסן, הקריבו את העומר בבית המקדש והזרעים האלו עוד לא השרישו, אז גם, המצב הזה גם כן תנינה. זאת אומרת, אין צורך לשאול השאלה הזו, עומר מתירן, אם השאלה הוא שהשרישו או שלא השרישו, הדבר כבר ידוע, לא שואלים שאלות על דברים ידועים. תתנן, אם השרישו קודם לעומר, עומר מתירן, ואם לאו, אם לא השרישו בעת הקרבת העומר, אסורין. אתה לא יכול להנות מהחיטה שיצמח אחר כך עד שיבוא עומר הבא, אתה צריך להמתין עוד שנה. אז על מה אתה שואל? דיברת מקודם על חיטים שזרם בקרקע, האם העומר מתיר אותם? לא צריכה. השאלה נצריכה למקרה הבא. דחץ דינו, אדם קצר את החיטה מן החדש וזרעינו קודם לעומר. אז מאותו חיטה חדשה שהוא קצר לפני העומר, לפני הקרבת העומר, והוא חזר וזרע אותם לפני הקרבת העומר, ויעתה לי עומר וחלף עליהו, ולא אשרוש קודם לעומר, ואותם חיטים עוד לא השרישו באותו תת זיין ניסן. אנחנו ממשיכים לדף נון זיין עמוד א', מהו למינקד ומיכל מיניו? עכשיו השאלה, האם אפשר ללקט את הזרעים האלו מתוך האדמה ולאכול מהם? כמן דשדין בקד אדמי ושרינו עומר, האם מסתכלים עליהם כאילו הם מונחים בקד? נכון, הם באדמה, אבל לא השריש, אז זה כמו מונחים בקד דמי ושרינו עומר, והעומר יתיר אותם. הרי אלו זרעים שצמחו בחודשי החורף, קצרת אותם, ובמקרה רגיל שקצרת אותם ושמת אותם בארונות המטבח לאחסון, ואתה לא אכלת מהם עד תד זין ניסן, יבוא תד זין ניסן, ועכשיו אתה אומר אתה יכול לאכול מהם. זה אם אתה מסתכל על הזרעים בשאלה שלנו, כאילו הם בתוך צנצנת. או דילמה, בטלינו אגב הרע. ברגע שזרעת אותם, אתה מבטל אותם לאדמה. נכון, הם לא ישרישו עדיין, אבל הם מתבטלים כלפי אדמה, והם אינם כמו מונחים בצנצנת בארון מטבח, ולכן העומר שאתה מקריב עכשיו על חיטים שלא הושרשו, אתה צריך להמתין עד לשנה הבאה. אומר רש"י, עודיר מבטלינו אגב הרע, הוא כקרקע בעלמא דמו, ולא שייך עומר גבאי ולמשלינו. השעומר לא שייך להתיר אותם אם הם מתבטלים לאדמה, והגמרא מסיימת עם תיקו. אמר רבא, אמר רב חסה, באי רבי עמי, הונאה אין להם. כל אלו שמפורטים במשנה, עבדים, קרקעות וכו', הדברים האלו אין להם הונאה. ביטול מקח יש להם או אין להם. אם האדם מוכר למשל אדמה או עבד ודורש מחיר שהוא יותר משישית השווי שלו, מעבר לשישית נוסף לקרן, האם זה סיבה לבטל את המקח? האם אפשר לטעון ביטול מקח או לא? אמר רב נחמן, הדר אמר רב חסה, אחרי שרב חסה הוא הובא שמו בשורה שלישית מלמעלה בסוף השורה, הוא הציג את העניין כשאלה, ועכשיו הוא נותן מענה. זה הדר אמר רב חסה, פשיט רבי עמי. לפני כן רב חסה סיפר שרבי עמי העלה את השאלה, ועכשיו רב חסה מבשר לנו שרבי עמי עצמו פשט את השאלה. עונה אין להם, ביטול מקח יש להם. עד כאן שיעורנו להיום.